איתנו לקו, מאיר דויט, שלום מאיר.
שלום רב, ערב טוב.
ערב טוב. מחדל השביעי בינואר, בדרך?
כן, תראה, אנחנו כבר לקראת סוף השביעי בינואר, אבל בוודאי השביעי בינואר, השביעי בפברואר, זה לא באמת משנה התאריך. מדינת ישראל, לפי מה שאנחנו רואים, מדינת ישראל, בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, עדיין ישנה, עדיין ישנה, עדיין לא התעוררה, בניגוד למה שקרה ברצועת עזה, שם באמת בשביעי באוקטובר, מדינת ישראל התעוררה אל תוך חלום בלהות, אבל אפשר להגיד שמדינת ישראל התעוררה בכל מה שקשור לרצועת עזה, וצרג אנחנו רואים בפועל בשטח שהיא עדיין לא התעוררה ביהודה ושומרון. ואני אסביר איך.
בדיוק,
כלומר... אני עדיין... כן, אני השתחררתי...
תוביל אותנו רגע לנקודה.
יפה, אז לפני שבועיים אני השתחררתי מילואים, באמת אחרי שירות של חודשיים בעזה, ובאמת ראיתי במו עיניי איך מדינת ישראל התעוררה, איך אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נעמוד על נפשנו, אנחנו נאבד את נפשנו. ורואים איך צבא הגנה לישראל באמת פועל בצורה נחושה, כדי לחסל את החמאס, כדי להחזיר את הביטחון ליישובי הדרום. וביהודה ושומרון, אני חוזר הביתה, אני גר באפרת, ביהודה ושומרון, ואני רואה שזה לא קורה ביהודה ושומרון, ואיך אנחנו רואים את זה? בצורה מאוד ברורה, לדוגמה, שבוע שעבר היה פינוי של התיישבות, מה שמכונה התיישבות צעירה, כן? אחד מהמאחזים, כן. יהודה ושומרון, ולפני שבועיים גם כן היה אותו דבר. וזה בדיוק הסיבה. זו בדיוק ההוכחה שמדינת ישראל לא התעוררה, ואני אסביר, זו הקונספציה. למה מפנים את המאחזים פה ושם? מה הסיבה? הסיבה היא כזו, שיש אכיפה עכשיו יותר במגזר הערבי, ובאו היועצים המשפטיים של משרד הביטחון ואומרים, סליחה, אם עכשיו אוכפים יותר במגזר הערבי, אז צריך גם לאכוף את החוק במגזר היהודי, וזה נשמע כביכול הגיוני. אבל זו בדיוק הקונספציה.
דין שווה לכולם.
נכון, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל אני אסביר. בשביעי באוקטובר, היו מחבלים שנכנסו למדינת ישראל, והשתמשו בנשקים לא חוקיים, והם היו לבושים במדים לא חוקיים, כן? והם רצחו בנו. מהצד השני, היו מתיישבים, היו אנשים מרחבי הארץ, שהבינו שיש פה מחדל מטורף של מדינת ישראל, שמדינת ישראל קרסה, ואנשים האלה החליטו לקחת את החוק לידיים וללכת דרומה בלי לקבל צו גיוס ובלי שאף אחד נתן להם נשק בצורה חוקית. הם עלו על מדים בצורה לא חוקית, אף אחד לא אמר להם לעלות על מדים. והם נסעו דרומה והם לקחו כל נשק שמצאו. גם אם זה נשק משוטר שנהרג וגם אם זה נשק מחבר שנהרג, ואף אחד לא נתן להם אישור להשתמש בנשק הזה. האם מישהו יעלה על הדעת שאיזשהו יועץ משפטי יבוא ויגיד סליחה? יגידתם עכשיו בעשרה מחבלים שהשתמשו בנשק לא חוקי, עכשיו גם תראו על חמישה מתיישבים שגם כן השתמשו בנשק לא חוקי, שבאו להציל את המטה, ברור שלא, ברור שאף אחד לא יעלה על הדעת, כי ברור שזה מחבל.
אתה אומר, הסימון ההגיוני, הבריא הזה, לא נפל למערכת, כלומר, עדיין מתנהלים...
נכון, אבל בשבילך, עוד 20 שנות אני אסביר רק למי שלא הבין. ביהודה ושומרון כבר יש למעלה מעשור שהרשות הפלסטינאית משתלטת על הטריטוריה של מדינת ישראל. ויש אנשים שראו את המחדל המטורף הזה של מדינת ישראל, לא מצליחה לשמור על הטריטוריה, שצהל קשל בלשמור על הקרקעות של מדינת ישראל. ואנשים האלה החליטו כן לקחת את החוק לידיים, והחליטו הם בעצמם לשמור על הטריטוריה. הלוואי והם לא היו צריכים לעשות את זה, הלוואי ומדינת ישראל הייתה עושה את זה. אבל בגלל שהם ראו את מה שקורה, ומבינו את הסיטואציה, הם החליטו לקחת את החוק לידיים ולבנות בצורה לא חוקית. עוד פעם, אני מתנגד לכל פעולה לא חוקית. אבל לפעמים, אבל צריך להבין, יש בן אדם שבא ומשתלט באופן אסטרטגי, מכוון, מתוכנן ומסובסד על הקרקעות של מדינת ישראל, ויש את מי שבא ומנסה לעצור את זה. זו הקונספציה.
הדברים בהחלט ברורים. קודם כל, אנחנו צריכים להמשיך, אני חושב, לעורר ולהעיר את הנקודה הזו בכל מקום אפשרי, כי אתה יודע, זה לא רק מקבלי החלטות, זה כל כך הרבה מאוד פקידים וגורמים במערכת, משרדי ממשלה, זה לא רק צבא, זה מערכת אחת גדולה שצריכה לשנות כיוון, וצריך פשוט לעורר את העניין הזה שזה ישליך על כמה שיותר אנשים, ופשוט ידברו על זה, לשנות תפיסה, לשנות גישה, לשנות הסתכלות. מנכ״ל רגבים, מאיר דויטש, תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.